הנושא שנלמד ברשותכם, נלמד קצת על חלומות. אני אגיד לכם גם מדוע בחרתי בשיעור הזה עכשיו. לפני שבאתי לכאן, לימדתי במכון אורה, ושם שאלה אותי אחת התלמידות שיש לה חלומות לא טובים. וכנראה קצת צייר אותה וגרם לה עצבות גדולה. איך להתייחס לחלומות? אחר כך שאלתי את הבנות, תגיד, זה מעניין אתכם איך להתייחס לחלומות? ראיתי שכל כך מעניין אותה. אין כמעט אדם שלא חולם חלומות. הבעיה היא איך מתייחסים לחלומות. מה היחס לחלומות? אז כתוב באמת, קודם כל צריך לחלום. החלום הוא שייך לעולם הפנימי שלנו, לדמיונות שלנו. כל אדם יש לו שכל, יש לו רגשות, יש לו רצונות, ויש לו גם דמיונות. בלי דמיון, החיים שלנו לא חיים. אדם לא יכול לחשוב על העתיד בלי שידמה לעצמו את העתיד. אדם בלי דמיון אין לו עתיד. אדם לא יכול לייצר משהו, ליצור משהו, לתכנן משהו, לעשות כל דבר אם הוא לא מפעיל את כוח הדמיון שלו. הדמיון זה דבר חשוב. החלום זה שייך לעולם הדמיונות, נאמר ככה. אבל בדמיונות יש בעיה. יכול להיות דמיון אמיתי, ויכול להיות דמיון כוזב, יכול להיות דמיון נכון, כתוב על הנביאים, ביד הנביאים אדמה, הנביאים היו מדברים במשלים, בדמיונות, בדברים כאלה. משל זה בעצם לדמות דבר לדבר, לוקחים רעיון ומדמים אותו, אבל יכול להיות גם הזיות. הזיות זה אדם שהוא בכלל לא מציאותי, הוא לא במציאות. סליחה שאני אומר כאן, שפסיכיאטר רוצה לדעת אם האדם שמולו הוא נורמלי או לא נורמלי, הוא בסדר או לא בסדר, הוא שואל אותו שאלה פשוטה. תגיד לי, מה זה עכשיו? יום או לילה? תגיד. הוא אומר, לילה. רגע. איפה אתה חי? במה? בהזיות. בדמיונות. אדם צריך להיות מציאותי. אבל אם הוא רואה את המציאות בצורה לא נכונה, יש לו איזה בעיה בדמיונות שלו. יכול לדמות, או כל הם מהסוג הזה. חלק מאיתנו, והחלום, נאמר, חלומות, זה שייך לעולם הדמיונות. האדם בדרך כלל, הוא חולם את ההוויה, ככה הגמרא אומרת, מה שהוא חושב על זה ביום, הוא עוסק בזה ביום, הדבר הזה משאיר את חותמו בנפש, ובלילה האדם חולם את מה שהוא חולם. אז כמו שאמרנו, הגמרא אומרת שבע ילין בא לידה רע, אומרת הגמרא, אם אדם שבעה ימים הוא ישן ולא חולם חלום, סימן רע. למה סימן רע? הנפש שלך בתרדמה. החלום זה ביטוי למה שאתה חווה ביום. אז כאילו מה שאתה חווה ביום, אתה אטום למה שאתה חווה ביום. זה לא בא לידי ביטוי בחלומות. ככה אומרת הגמרא. חלומות זה ביטוי למצב בריא של הנפש של האדם. החיים משאירים את רשומם, ובלילה במילה הוא חולם את מה שהוא חולם. אני לא מדבר כרגע על החלום טוב או חלום רע, אבל אני מדבר על המציאות. בכל זאת, אותה תלמידה שאלה אותי, איך להתמודד עם חלום שהוא לא טוב. אז אני אומר כאן, אני לא עושה כאן בהלכה אמנם, אבל באופן כללי יש הדרכות הלכתיות גם, שאפשר לנקרא הטבת חלום. הטבת חלום, מי שהתבונן בסידורים, יש שם מופיע בהטבת חלום, לא בכל הסידורים, בסידורים של מה שנקרא עדות המזרח, זה מופיע בדרך כלל. שם יש שם הטבת חלום. אז אם... מה? כן, זה הספרדים בריאים. סליחה שאני... בריאים בנפשם. אז יש להם גם חלומות טובים. לפעמים גם חלומות לא כל כך... כן. אז יש שלוש אפשרויות נקרא להטבת חלום. האפשרות אחת זה מה שכתוב בנוסח בסידורים. לוקחים שלושה אנשים, וכפי מה שכתוב שם, מה קוראים, הוא חלם חלום רע, הוא אומר לעצמו, חלום טוב חלמת, חלמתי, והוא אומר לו חלום רע. זה נקרא הטבת חלום, מי יש לו, אז הוא יכול לבוא לקחת ראשי יהודים, להגיד להם את הנוסח הזה, זה נקרא הטבת חלום. אפשרות שנייה זה לעשות את הטבת חלום בזמן ברכת כהנים. יש גם שם הנוסח שאומרים, תסתכלו בסידורים, שאומרים להטבת חלום. אפשרות שלישית, שהיא האפשרות ה... נאמר, יותר, יותר חמורה, חלום ממש רע, נקרא תענית חלום. תענית חלום היא שורפת כביכול את הרושם של החלום, ואפשר לעשות תענית חלום עד כדי כך, אפילו בשבת. אם האדם חולם בליל שבת חלום רע מאוד, מצב רוח שלו לא טוב, אז הוא יכול לעשות תענית חלום, ובתענית חלום הזה הוא מבטל את החלום. אפילו שבשבת יש עונג שבת, אם הוא כל כך מצטער, אז הצער הזה, להעביר את הצער, מותר לו לעשות תענית חלום. אז זה לגבי העניין של התיקונים שאפשר לעשות למי שחס ושלום יש לו חלום כזה או חלום אחר, שמשאיר לו רושם שלילי, זאת אומרת, עצבות, פחדים או דברים כאלה. אבל ההדרכה של חז"ל באופן כללי, החלומות שב ידברו. החלומות שב ידברו. תגידו, החלומות... יפה. אם אתה קם, יש לך חלום רע, מה אתה אומר מיד? החלומות שבר ידברו. וזה כבר ניטרלת את, ה... את הרושם הזה. האמירה הזאת, לאמירה יש כוח, יש השפעה. כשאתה אומר את הדבר הזה, כבר הדבר מתקן. בכל זאת, כאמור, יש חלומות. וצריך, ואי אפשר להתעלם מהעניין של חלומות. השאלה איך אתה מתייחס אל החלומות. ואחת הבעיות שיכולות להיווצר בנושא חלומות, זה שיש פותרי חלומות. כאלה אנשים שאתה בא אליהם, מספר להם את החלום, והם פותרים לך את החלומות. כאן סכנה גדולה מאוד מאוד מאוד. למה סכנה גדולה מאוד? יכול להיות שזה פותר לך את החלום, הוא לא אומר דברים נכונים, ויש לו לפעמים גם אינטרס להגיד לך דברים לא נכונים, כאלה ואחרים. כמו שאומרת הגמרא, מסכת ברכות פרק שיעי, שהיה פותר חלומות אחד, שהוא היה פותר בהתאם לכמה שהוא משלמים לו. והיו שם שני חכמים, חלמו אותה חלום בדיוק. כמו אצל יוסף הצדיק, עם אלה בבית הסוהר. ואחד שילם לו, ואחד לא שילם לו, וזה שהוא שילם לו, פתר לו לטוב. הוא שלא שילם לו, פתר לו לרע. והחלומות, הפתרונות האלה, לא רק זה שהוא אמר, זה גם הדברים התקיימו. ובסוף הסתבר, הוא אמר, טוב, אני אשלם לו. פתאום הוא הפך את זה לטוב, הכל לטובה. וגורלו של אותו פותר חלומות היה רע ומה, הנישו אותו עונש חמור בדברים האלה. למה? כי באמת, האמירה, כשאומרים לאדם שהוא חולם חלום, מישהו פותר לו את החלומות, אז הדברים האלה משאירים חותמם, משאירים רושם גדול בליבו של האדם, ואנחנו לכן לא עוסקים בפתרונות של חלומות. מי שיש לו רישיון מיוחד לפתור חלומות, אני לא יודע אם הכרתם אותו, קראו לו יוסף הצדיק. שאלו אותי למה יוסף הצדיק, היה לו רישיון מיוחד, הוא קיבל ברבנות הראשית, סליחה שאני אומר בהומור, לפתור חלומות. כי הוא היה צדיק. יוסף היה, לא היה... בכלל צריך להבין, יש חלומות של האבות. יעקב אבינו חלם חלום. כן, סולם ורגליו מוצבות ארצה, וראשו בשמיים, מלאכי אלוקים, עולים ויורדים. זה חלום היסטורי. זה חלום שמלווה אותנו, את עם ישראל ואת כל המין האנושי, מאז החלום הזה, בשביל להבין הרבה מאוד מהמשמעויות של החיים שלנו. שאדם מורכב מארץ ושמיים, ואני לא רוצה להיכנס לפנימיות של החלום הזה, שלומדים ממנו כל כך הרבה על החיים שלנו. אותו דבר החלומות של יוסף, שהוא חולם עליך ועל הורה וכל הדברים האלה. אז ודאי שיש חלומות שמלווים אותנו לאורך כל הדורות. ושוב השם את שיבת ציון, היינו חולמים או כחולמים? איך אומרים? למה כחולמים? למה לא אומרים חולמים? אה? זה לא חלום, היום אנחנו שיבת ציון. אני שואל, זה חלום או לא חלום? אם היינו חולמים, אז כאילו בשוב השם שיבת ציון, היינו הוזים כאילו, בעזיות. יש כאלה שהם בעזיות לצערי. אבל אנחנו היינו כחולמים, זאת אומרת, לא חולמים. שיבת ציון, מה זה? קיבוץ גלויות. מה שיבת ציון? בניין ארץ ישראל. בניין המדינה. זה נקרא שיבת ציון. זה לא חלום, זאת מציאות. אתה יכול לגשש אותה, היינו כחולמים. אבל בגלות, כשהיינו בגלות, זה היה החלום שלנו. החלום שלנו היה שנגיע, נחזור לארץ ישראל. היום אנחנו נוגעים בחלום הזה, אנחנו מרגישים אותו, חיים אותו. זה מזכיר לי שלפני שנים רבות חייתי לפני שהתחתנו, זה 45 שנה עוד מעט, כן, ברמת אשכול. כשהקימו את השכונה רמת אשכול, זכינו להיות מהראשונים ברמת אשכול. והיינו מתפללים שם באיזה בית כנסת, ובאחת התפילות בערבית, אנחנו, אני ועוד אחד המתפללים, שוחחנו בינינו. פתאום הוא אומר לי, הוא עולה חדש מארצות הברית, הוא אומר לי, תראה, סיטרה אחרה, כל סיטרה אחרה, סיטרה אחרה. אז מה סיטרה אחרה? שאלתי אותו, מה, למה אתה מתכוון? אתה לא רואה את הסיטרה אחרה במדינה הזאת, כל הדברים האלה. אני לא יודע, לא ראיתי אף פעם סיטרה אחרה. מה אתה מתכוון? לא, לא אמרו לך אף פעם סיטרה. סיטרה אחרה, סיטרה. סיטרה אחרה. אני אומר, אצלי אני רואה, ומי שמכיר את השכונת רמת אשכול בירושלים, הכל היה שם בנוי אבן, אבן ירושלמית ככה, מסוטט, יפה. אמרתי לו, תראה, אני רואה כאן בתים כל כך יפים, אבנים, מסוטטות וכל זה. לקחתי לו את היד, אמר, שים את היד על האבן. לשית רחה האבנים האלה. זה בניין ירושלים, מה איפה שית רחה כאן? טוב, חלומות, הזיות. הוא חי במציאות שהוא בניין ירושלים, שאתה יכול לגשש אותה, לחוש אותה בעיניים, בידיים. כן, הוא בשית רחה. הוא חי במה? בהזיות, בחלומות. כן, בחלומות. לא חשוב שהוא חזר בתשובה, היום הוא קבלן בניין, הוא בונה את ירושלים. כי הוא נהפך מהוזה לבונה, נאמר ככה. אז זה עניין של חלומות. חלומות צריך לדעת, זה דבר מאוד חשוב. אלפי שנים אנחנו חולמים חלומות שנגיע לאן? לארץ ישראל, כאומה, כן. והנה, הדור שלנו, החלום הזה, החלומות האלה, מתממשים. אבל צריך מאוד להיזהר מפתרונות של חלומות. אם באים ורוצים לפתור לכם חלומות, אז אם אתם מוצאים כאמור מישהו כיוסף הצדיק, ממש, יש לו, אנחנו אומרים, אישור, אז אולי צריך להתייחס אליו. אחרת, יכול להיות שהפתרונות הם לא נכונים, וזה יכול ללוות אותנו לפעמים כל החיים, איזה חלום כזה או אחר, ויש בזה דבר שיכול גם לעכב את האדם, ולהזיק. אבל יש חלומות מיוחדים, אני מוכרח לומר, שראיתי במהרש"א, שהוא מדבר על החלומות, הוא אומר, יש חלומות שצריך להתייחס אליהם בכובד ראש. וזה חלומות שאדם חולם בראש השנה. בראש השנה. אני נוהג לספר, חלום שאני חלמתי בראש השנה, לא יודע אם זה מעניין אתכם, זה מעניין אתכם? שבאמת ישיר עליי רושם גדול מאוד. ואני לא הבנתי, רק אחרי שראיתי בחוש, לא ככה, אז הבנתי את החלום הזה. זה היה בתקופה שהתחילה, עוד לפני שהתחילה העלייה הגדולה מרוסיה. זה היה לפני כמה, כ-20 שנה בערך היה התקופה הזאת, משהו כזה. ובראש השנה חלמתי חלום, ואני רואה פתאום בחלום את מקלת הצבא האדום. יש בצבא האדום, הצבא הרוסי, יש להם מקלה ענקית, שהיא שרה ככה שירים, והמקלה הזאת שרה, המקלה, אני רואה כולם ממדים ככה, מכופתרים וזה, ושרים, איזה שיר? רחל מבכה על בניה, מעינה לעינכם, מיני קולך מבכי, ועינייך מדמעה, ושבו בנים לגבולם, עם הניגון הידוע של, של השיר הזה. והתעוררתי ככה בחלום, לא ידעתי מה פשע הדבר, הפעם לא חשבתי על מקלת הצבא האדום, בוודאי שלא שר השיר כזה, שתשאיר את רחל מבכה על בניה, מענה להילחם, לא? באותה שנה, בחורף של אותה שנה, נפתחו השערים של ברית המועצות. אני לא יודעת, אתם צעירים, חלק ככם, אני לא זוכר, אבל המבוגרים עוד זוכרים את זה, זה היה נס! עשרות אלפי אנשים יהודים עלו ברכבת אווירית. זה לא היה אומן היה הדבר, זה היה שיטפון. אני זוכר עד אפילו איפה להשכון אותם. והתחילו להקים להם שכונות קרוונים פה ושם, מהר לקלוט אותם, זה היה... היינו, עמדנו, אנחנו כאומה עמדנו נדעמים מול הדבר הנפלא הזה. ואז חיברתי את החלום של הצבא האדום, ששבו בנים לגבולה. מאז, כל שנה, אני מחכה לראש השנה, אני מה אני אחלום. לא, חלומות פרטיים, אבל על כלל ישראל. אני לא אומר שכל אחד, אבל יש דבר כזה שחלום הוא כללי, הוא מדבר על זה. נדמה לי שפעם ראיתי כתוב אצל הרב קוק זצ"ל, שהרב היה בשוויצריה בזמן מלחמת העולם הראשונה, כן? ואז הוא חלם שהצאר הרוסי, אז היה אז המהפכה הבולשוויקית, היה התקופה הזאת של... שהוא חלם, הרב קוק זצ"ל, קוראים נדמה לי ניקולאי, אני לא זוכר כבר את הפרטים, הוא אמר, הוא מת. זאת אומרת, אחרי כמה ימים הודיעו, נדמה לי שהרגו אותו, את ניקולאי. אבל זה הרב קוק זצ"ל, שהיה לו חלומות כאלה, הוא היה אדם כל כך כללי, שהקדוש ברוך הוא, בחלום גילה לו איזה אירוע היסטורי כזה או אחר שהיה. אבל באופן כללי אני אומר, לא צריך להתייחס לחלומות, ואלה שפוזרים חלומות אלה, צריך להגיד, החלומות שווי ידברו. החלומות יש בהם איזשהו גרעין משהו, אמיתי, אבל הרבה מוץ. הרבה, כמו שהגמרא אומרת. כן? לא צריך להתייחס לזה ברצינות. בכל זאת, לאותה בחורה ששאלה אותי, קצת הרגעתי אותה, קודם כל, ראינו ביחד את התיקון, הטבת חלום, מה שצריך לעשות, הטבת חלום, זאת שתירגע, שאין אפשר תירגע, ואנחנו ברוך השם, אנחנו בדור שלנו חולמים, חולמים על העתיד, חולמים על כלל ישראל, חולמים על, על העולם כולו, בעזרת השם. וכל החלומות האלה שאבותינו ונביאינו, כמו שנאמר ביד הנביאים, אדמה, התקיימו בעזרת השם. מתי התקיימו? במהרה בימינו? אמן. אני מברך אתכם, שיהיה לכם רק חלומות טובים. ואם יש לכם חלומות לא כל כך טובים, זה גם כן לא נורא. אפשר לתקן אותם, אפשר להיטיב את החלומות. טוב, אז זה נושא החלומה. יש לכם שאלות בעניין החלומות? הזדמנות. יש שאלה? כן, בבקשה. כן, בבקשה, נפתלי.
החלום זה הדבר היחיד שהיועץ לא יכול לקחת מהבן אדם. לקחת בוודאי ש...
אי אפשר לקחת את זה, אבל יחד עם זה, צריך להתייחס לזה בערבון מוגבל. ובכלל, אני רוצה להגיד כאן דבר כללי בעניין הזה, של פותרי חלומות וכל הדברים האלה. הרבה אנשים, לצערי הרב, הם נופלים בפח הזה, במוקש הזה, של מגידי העתידות, פותרי חלומות וכל מיני הדברים האלה. וצריך מאוד מאוד להיזהר מזה. הדבר הזה יכול באמת להשפיע לא טוב על, על אנשים, כן. לא פעם אנשים הולכים לשמוע מכל מיני, שליחה שאני אומר, שרלטנים. אנשים שתמורת כסף אומרים ככה או אומרים אחרת. ואפשר ליפול בפח הזה, נאמר. וצריך מאוד להיזהר מהדבר הזה. אני נוהג לספר שפעם בא לכאן, לפני הרבה שנים זה היה, היה בחור שרצה להתחתן, היה כבר די מבוגר יחסית, הגיע כבר ל-20 וכמה, 20 ו... לא רוצה להגיד לכם, לא רוצה כאן לפגוע באף אחד, אבל הוא רוצה להתחתן, וסוף סוף מצא את בחירת ליבו, החליטו להתחתן. אבל מה, מה שבטוח בטוח, הוא ילך לאישה שמסתכלת בכף היד, והיא אומרת אם זה מתאים או לא מתאים. אז זה בתל אביב, אזור בגוש דן באיזה מקום, הוא הלך אליה, והיא מסתכלת לכף היד, היא אומרת לו, והעולם מוכן, החתונה, הכל, והיא אומרת לו, אתם בכלל לא מתאימים. הוא מטלפן עליי בבעלה, מה אני אעשה? ואני חשתי שהאמירה הזאת של אותה גברת, שאמרה לו את מה שאמרה לו האישה הזאת, נכנס לו בלב. וזה כבר... להוציא את זה משם, מהלב שלו, זה דבר קשה מאוד. הייתה לי הברקה, אני לא יודע, הציעת הדשמע, משהו. באותו רגע אמרתי לו, אם הייתי אומר לו הכל שטויות, אמרת, אמרת, אבל היא אמרה והיא אמרה. אז באותו רגע אמרתי לו, לבחור, אתה יודע מה? לי, בירושלים, יש לי בן אדם אחד, שהוא רואה לפי ציורים, משהו כזה, הוא רואה אם מתאימים או לא מתאים. אולי, אם הוא יגיד לך גם שאתם לא מתאימים, יש בעיה. מה אכפת לך? תבוא לכאן, ותעשה ניסיון, נראה. מי שהיה בקיא בזה, בדברים קוראים לו הרב חיים ליפשיץ, זכרונו לברכה, הוא נפטר לאחרונה, והוא רץ, בא, הוא גר בגוש דן, הוא בא לירושלים, בא אל הרב ליפשיץ, הוא תיאמר, תצייר ציורים כאן, משהו, מסתכל, אומר, איזה זיווג, משהו נדיר, אתם כל כך מתאימים. הורדתי ממנו את ה... את האמירה, התחתנו, נולדו להם ילדים, משפחה, כל... זה מאוד נזהר, זה כתוב בגמרא, גם בגמרא, בהלכה, אצל הרמב״ם, אסור לשאול אלה מעוננים, מגידי עתידות, מנחשים, זה אסור, זה איסור ממש מדאורייתא הדבר הזה, אסור לשאול. ויש כאלה שלא נזהרים ונופלים בפח הזה של הדברים. אפילו כאן היה פעם מקרה של דבר כזה, שבא אליי פעם אחת מהתלמידות מכון הרב בבכי גדול, בצער גדול. אז למה את בוכה? מה את מצטערת? היא אומרת שכאן היה במכון איזה בחור שלמד קצת גרפולוגיה. גרפולוגיה זה לדעת את העתיד לפי הכתב. כתב ה... לא את העתיד, זה כישרונות. כן. אבל יש כאלה שמעיזים גם ל... להגיד גם מה יהיה בעתיד, לא רק את הכישרונות. טוב, אז היא אמרה, הלכתי לבחור הזה, והוא ביקש שאני אכתוב כמה שורות וזה, והוא אמר לי, תראי, את תתחתני עוד הרבה שנים. אבל היא הייתה כבר בחורה מבוגרת. התחילה לפקוט, כי היא האמינה לדברים האלה. למה? לפני זה הוא אמר כמה דברים נכונים, ובסוף הוא... תקע את המלכודת הזאת. מה יהיה בעתיד? מה, אתה נביא אתה? קראתי לבחור הזה. גרתי בו. מה אתה, איזה חוצפן, למדת קורס מזורז בגרפולוגיה, כבר אתה אומר לאנשים את העתיד שלהם, מה יהיה אתכם בחיים וכל זה? טוב, כמה חודשים אחרי זה, מה אתם חושבים קרה? הבחורה התחתנה. אבל מה, אילו לא היינו... מעמידים את הדברים למקום. יכול להיות דבר כזה יכול ללוות את האדם ולהתחיל להאמין בדברים האלה שאומרים להם. ולפעמים הדברים האלה מלווים את האדם כל החיים. אז מי שאמרו לו פעם משהו וזה רודף אחריו כל החיים וחושב מאמין בדבר הזה. אותו דבר אסטרולוגיה. לפעמים אדם נכנס לאסטרולוגיה בצורה כזאת שהוא נהפך לאסטרולוגיה אני. והוא כבר יודע מראש מה יהיה אותו כאן, הוא מאבד את הבחירה החופשית. הוא כבר שבוי בתוך האסטרולוגיה שלו. והוא מסכן, אמרו לו, איזה חודש עכשיו? שבט. אומרים לו בחודש שבט, על הפנים. חודש, לפי האסטרולוגיה, חודש אדר, או יותר. פתאום, הוא על הפנים באמת. למה הוא על הפנים באמת? הוא מאמין שהוא צריך להיות על הפנים. אז הוא שבוי בתוך מחשבות רעות. הוא אומר, יש לי 1,000 הוכחות שזה נכון. הרי כתוב, אין מזל לישראל. דברים מפורשים. שאלו אותי, למה אומרים מזל טובים, אין מזל לישראל? בטוח, מה שבטוח, בטוח. הכוונה, אין מזל לישראל, שיהודי עושה מעשה טוב, כל המזלות בטלים, כל האסטרולוגיות, הכל בטל ומבטל, על ידי מעשה טוב שאדם עושה, הוא מתחבר אל מי שאמר והיה העולם שהוא מעל לכל המזלות האלה. מה זה המזלות האלה? מי, יש מישהו מעל המזלות האלה או אין? מה אתם חושבים? מי מנהל את המזלות האלה? אבא שלנו, מי זה אבא שלנו? אבינו שבשמיים. אז הגמרא במסכת שבת אומרת שבאמת היו מגידי עתידות כאלה, אומרים, אה, יש מזל כזה, מזל אחר. ופתאום מספרים סיפורים על אותה אישה, סליחה, על אותה אישה שאמרו לה מזל כזה, מזל, והיא, הופ, הכל הפוך על הפוך. למה? מסתבר שהייתה אישה טובה. ועשתה מעשים טובים, והיא מעל כל המזלות. זה מצד האמת. ולא צריך להתאפס חס ושלום לכל מיני שרלטנים כאלה, ומגידי התודות כאלה, וכל הדברים האלה, שזה ממש דבר מסוכן. אז ברכתי לכם, תלמידים יקרים, תמים תהיה עם השם אלוקיך. אדם צריך להיות ישר, תמים, לא לחיות בדמיונות, ולא לחיות בוודאי וודאי בהזיות, וגם לא באותם חלומות שאין להם אחיזה במציאות. מתוך כך יזכה לאור גדול, ישועה גדולה, ותשועה גדולה, ונחמה גדולה, במהרה בימינו, אמן.